נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר, של כוח. ימי הספירה, ימים קדושים מאוד. ידוע מה שכתב הרמב"ן על התורה בפרשת אמור, שקדושתה כקדושת ימי חול המועד. כלומר, כלומר שהימים האלה, כל השבעה שבועות, הם יש להם קדושה מיוחדת. אבל צריך לדעת שכנגד שיש קדושה, תמיד ימים שיש קדושים, כנגדם יש ימים, כנגדם יש גם כן, צריך זהירות רבה ממקטרגים. זו הסיבה שאמרו רבותינו, שהרב כנראה התחיל לפניי, שתלמידי רבי עקיבא הסתלקו בימים האלה. למה דווקא בימים האלה? הסיבה היא פשוטה, כיוון שאלה ימים קדושים. אם לא נוהגים בהם כהוגן, חלילה וחס, יכולים להיפגע, שלא יבוא ולא יהיה. לכן, מה קורה כאן היום? מה, אני אשם?
לא, אני אשם. פה לא ניגע בזה למטה.
אולי אני אעמוד, הוא יפחד ממני. לכן, בימים האלה, יש הרבה דברים שבהלכה אנחנו רואים הגבלה. דוגמה, ניתן לכם דוגמה אחת. אסור להסתפר בימים האלה. לפי הפשט, גם אבל על תלמידי רבי עקיבא. אבל רבנו ארי הסביר קצת יותר את העניין שאנחנו נבין, כי יש הרבה אנשים מחפשים קולות בכל מיני היתרים. ראש חודש, אחד אומר שבת, אחד אומר שכחתי, כל מיני שערי תירוצים לא ננעלו. לא, אין צורך, אין צורך, בסדר. זה תרגיש נוח, קח את זה. קח את זה לשתיפ לך. אז, שם ישמור אותך. אז בקיצור, רבותיי, אז הימים האלה צריך זהירות. זהירות ומקטרגים. למה? תדעו שהעץ הרע, כמו שכותבים, חכמי הפשט, רבנו בהי, בחובות ולבבות, כותב. אתה הולך לישון, הוא ישן לידך. אתה יושב לאכול, הוא עומד מצדך. אתה יושב ללמוד, הוא עומד מולך. אל תחשוב לרגע בחיים שיצר הרע עזב אותך. גם אם ניצחת אותו, הוא מחכה לך באיזה סיבוב, מי יודע איפה. אחרי האדם צריך להיות חכם ונבון, איך אמר רבי מאיר אמר, לעולם יהא אדם ערום ביראה. זאת אומרת, צריך להיות עם תחבולות, עם... איך כותב רבי יוסף חיים כותב? יש לו שאלה ידועה. הגמרא אומרת על רבן יוחנן בן זכאי, כמעט אתה תחפש בכל הש"ס, אין מקום על איזה תנא שנאמרו שבחים ורשימה ארוכה של מעלות כמו רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, אגדה, דברי סופרים, דברי... קבלה, דברי זה, דבר גדול, דבר קטן, שיחת שדים, שיחת דקלים, שיחת וכו' וכו' וכו'. אחרי זה, אמרו עליו שמימיו לא ראו אותו, יושב, הולך בגיל 400 בלי דבר הלכה, ולא היה הולך, ולא בלא ציצית, בלא תפילין, לא היה, לא כדמו אדם בבית המדרש. הוא היה נכנס ראשון, יוצא אחרון. אתה רואה את כל המעלות אצל רבי יוחנן בן זכאי. משהו מפליא. אז שואל רבנו יוסף חיים, שואל שאלה באמת שעומדת מול עינינו. הרי הגמרא אומרת עליו שהוא חי 120 שנה. 40 היה עוסק בקמתיה. 40 שנה למד. 40 שנה לימד. אז הוא אומר, יש לי שאלה כלפי כביכול הקדוש ברוך הוא. הרי הוא יודע הכל. הוא צופה הדורות מראש. והוא ידע שהבעל רבי זכאי זה אדם גדול ענק שבענקים. מי יכול לתאר מה רגע אחד שלא עושה? איזה פעולות, איזה תורה הוא לומד? למה הקדוש ברוך הוא נתן שהבעל רבי זכאי 40 שנה הראשונות שלו יהיו בפרקמתיה, תעסק במסחר? ולא חבל, אם היה לו את 40 שנה האלה מי יודע כמה היה? הרי אנחנו רואים, איננו רואות, שיש ילד קטן, אתה מכניס אותו לבית המדרש, לתלמוד תורה, והוא בעל שכל, בעל אופקים, בעל כישרונות. איזה יופי לשמוע ממנו דברי תורה, לראות אותו לומד. לא חבל? אומר רבנו יוסף חיים, אדרבה, היא הנותנת. הקדוש ברוך הוא עשה, לא שיתערב בהחלטות שלו, אבל נתן לו. רבי אברהם זכאי בחר להיות בהתחלה איש עסקים, נתן לו. והוא למד בעסקים את כל התחבודות שעושים אנשי העסקים. כל השטיקים והטריקים, היום הפוליטיקאים מלמדים אותנו את איך להיות רמאים, איך להיות שקרנים, איך להיות... בקיצור, ולמד את כל השיטות והעניינים. יודעה מזו, הוא ראה מה האדם יכול לעשות ברגע, מה יכול לעשות בהחלטה של רגע. כי לפעמים יש בפניך עסקה, אם אתה מהיר החלטה, אתה עושה את העסקה, הצלחת, הרווחת מיליונים. לפעמים לא עשית את זה בזמן, הפסדת מיליונים. זאת אומרת, בעסקים צריך להיות חריף וממולח, ולחשוב גם על צעדים קדימה. בכוונה מכוונת עושה הקדוש ברוך הוא כך עם רבנו חנן בן זכאי, שהוא היה, למד את כל הדרך הזאת, וראה מה אפשר לנצל כל רגע וכל שנייה וכל דבר, ואת כל היכולות האלה והשיטות, לקח אותם ולמד, והתעסק איתם בבית המדרש. ולכן היה רבנו חנן בן זכאי. מעתה אין תמה, למה בתחילה היה 40 שנה, לא כתוב, לא חלילה מארץ, אבל היה, לא עסק בתורה, עסק בפרקמתיה, אז ודאי שהיה ביטול תורה. זו הסיבה. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שבלימוד תורה ובעבודת השם צריך להיות פיקח ונבון איפה יכול להיות כישלון. זה האדם צריך. זה שאומר רבי מאיר, לעולם, לעולם. זאת אומרת, גם כשאתה עייף, גם כשאתה לחוץ, יהיה אדם ערום ביראה. תשתמש בשיטות של תחבולות, של כל מיני, עם היצר הרע. זה הדרך הנכונה להצליח. להיות פיקח ולדעת גם את בעיות הדור. למשל, דוגמה, אגיד לכם את האמת, שאלות של חינוך של ילדים. מה שהיה נכון לפני 10 שנים, היום זה אחרת. לא שחלילה התורה השתנתה או התחלפה, לא. אבל השיטות, איך אנחנו מקרבים, איך צריך לקרב, איך צריך ללמד, איך צריך לאהוב, איך צריך לתת מילת עדות. וכך מונעים הרבה כישלונות והרבה חסרונות. זה באים הימים האלה של ימי העומר. ימי העומר הם ימים, אומר הרמב"ן, שהם ימים קדושים, גם כך כתוב בזוהר הקדוש, זוהר הקדוש כותב פירוש, על הפסוק, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, ושם כתוב בספר לה 7 ימים, לאחר תתהג. אנחנו, הוא כותב הזוהר, כל שנה מקבלים נשמה חדשה בליל פסח. מתנה מהשם יתברך. לכן דל הסדר, זה לילה גדולה מאוד מאוד. אלא שמיד בלילה הראשונה של החג, זאת אומרת מוצאי היום הראשון, מסתלקת אותה נשמה. ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אני נתתי לך מתנה בדרך נס, דרך פלא, נשמה שתשתמש בה לשנה הבאה עד פסח הבא. עכשיו נראה מה אתה עושה, זה אתה תספור עומר 49 יום, 49 יום, 7 שבועות, ותטהר את עצמך כל יום עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ותיכנס יותר לתכלין לעבוד את השם ולאהוב אותו ולשמור את תורתו ולמוד תורתו. לכן רבי שמעון בר יוחאי שם דגש בימי העומר בעיקר לימוד תורה. זאת אומרת, עם כל ההלכות שיש לנו בימי העומר וההגבלות שיש לנו, אבל העיקר זה לימוד תורה. זה התיקון האמיתי והיעיל ביותר לימים האלה. זה מורה לנו כמה צריך האדם להיזהר שלא לבוא לידי, כן, כל אלה שמחפשים להם היתרים, ראיתי זה לא הולך. אתה צריך, אתה מסביר לו שאסור ואסור להסתפר ואסור זה. אבל כשאתה מסביר לו שזה יכול להיות לגרום לו נזק, פה הוא מפחד. מה לעשות? ככה זה העולם. יש, מצאתי בשיר השירים רבה, מביא המדרש, אמר רבי יוסי. בדורות הקודמים, תראו לכם, רבי יוסי היה לפני קרוב ל-2,000 שנה. הוא כותב, בדורות הקודמים, היה אדם שומע דבר הלכה, או פירוש בתורה, היה, הוא מדבר על הדורות הקודמים. אבל בדורנו לא שומעים אנשים, אלא כך הוא כותב, אגדות וסגולות. זה באמת אחד הדברים של הדור שלנו. אתה אומר סגולה, כולם פותחים את הראש, את האוזניים. תגיד לו, תעשה כך, מחפש סגולה, הכל במרגע, אינסטנט. ואין עבודה כזו, צריך לדעת שאני צריך לעבוד. אז כשאתה אומר לו, עומר, אסור להסתפר, הוא לא מקבל. אבל אם אתה תגיד לו, תדע, רבנו ארי כתב, תדע מה זה שיער, למה קוראים לו שיער? מאיפה באה המילה שיער? מה שורש? רבנו ארי כותב, שורש המילה היא שיעור. זאת אומרת, זה מוגבל. השערה, יש אדם עם שערות ארוכות, יש עם שערות קצרות, יש מסולסלות, יש אבות, יש דקות, יש שחורות, יש לבנות, יש אדומות, יש כל הצורות, כל האופנים. וזה מורה על האופי של האדם. אבל שיער זה מלשון שיעור הגבלה. אז יש בו דין, שיער הוא דין. עכשיו הימים האלה הם ימים של לא עלינו דין, יש בהם דין. אמנם בימים הראשונים זה יותר דין, ואחר כך זה הולך ונהיה יותר חסד, בפרט אחרי ל"ג לעומר, אז מתחיל ימי החסד, אבל עדיין הם ימי דין. ולכן אין מגזור שיער, זאת אומרת, כי אם אתה מתגרה, כי כוח הדין שנמצא בגוף האדם, הוא נמצא בשערות שלו. ברגע שאתה מתעסק עם השיער, אז אתה חלילה וחס מתגרה עם כוחות הדין, ואז זה לא טוב. אז לכן, אז אתה יכול לשכנע את הבן אדם, להסביר לו מה הסיבה. זו הסיבה גם שכתבו, רבנו יוסף חיים כותב בספרו לשון חכמים, בפתח התפילה של ספירת העומר, הוא אומר שבימים האלה יראה האדם אותות אהבה בעבודה, בבית הכנסת, בבית המדרש, בחברים, בבית, עם בני המשפחה, ויראה, ימנע מאוד מהמחלוקת, ימנע מקטטות, ימנע ממריבות, כל דבר שגורם חס ושלום איזו התנגדות או התנגשות, להיזהר מזה. למה? שוב פעם, זה ימי דין. כמה שיש דין, אבל ככל שהדין קשה, אתה רואה שמצד אחד הוא קשה, מצד שני אתה רואה שיש לו מעלה גדולה. המעלה של הימים האלה היא חשובה מאוד, והשעות והרגעים בכל הימים, דברים נפלאים מאוד. זו הסיבה גם הרשש כותב, הרי ידוע, אנחנו לא מתעסקים בקבלה, מקבלים בפשט, אבל הרשש כותב שאפילו חכמי הקבלה היו נמנעים בימים האלה לא לכוון כוונות התפילה. למה? כותב, בגלל שמפחדים שמכוחות הדין יבואו וינקו ויתאחזו בזה חס ושלום. אז אם כן, יוצא איפה? שאלה ימים שאדם צריך להיות יותר זהיר, יותר פיקח. יותר מזה, הרשש כותב, ודע שימים אלה שזה מספירת העומר, הם שורש ועיקר לכל ימי השנה כולה. כי בדרך שיתנהג האדם בימים האלה, כך יתנהגו איתו כל השנה כולה. אז אם אדם רוצה להצליח, זה הימים האלה. אז לא רק ימי חג השבועות, או נאמר שלושת ימי הגבלה, ודאי יש להם מעלה גדולה, אבל כל ה-49 היום האלה, אדם צריך להיות זריז וזהיר, ושומר את עצמו, ושוקד על הלימון. לא גמרת עם הפלאשים שלך? די, מספיק עם הפלאש, די. עשית, עברת 49 עשית כבר, זה בסדר. אז בקיצור, איך שיהיה, מכאן אדם ידמד שצריך את הימים האלה לנצל ללימוד תורה. עכשיו, דיברנו על רבנו חמד זכאי. למעשה, רבנו ארי כותב שהיו שלושה גדולים, כבר היה רבו של רבנו חמד זכאי, הוא הלל הזקן. הרי הלל הזקן, גמרא אומרת, 80 תלמידים היו לו להלל, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה, כמו בזמן משה רבנו עליו השלום. אחר כך 30 כנגד אחרים, ואחר כך גמרא מונה, גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. אז היה קטן שבכולם, ואז הגמרא מתארת מי היה רבן יוחנן בן זכאי. אחרי כן ידוע שהלל חי 120 שנה, לכן נזהר, היה נזהר לא להקפיד, הלל לא יקפיד. מה היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן? האמת ששאלו, גם כאן יש מקום לשאול. עד לכאורה, שמספרים על אדם שהוא ענב, אומרים ענוותן כהלל, והלל היה ענב, כמו שהגמרא מביאה עליו עובדות. אבל פלא פלאים, איש ענב, הוא אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? אז מה, מי שקורא את זה, חושב מה הלל להחזיק מעצמו, שהוא הכל? לא. אדרבה, זה הענבה. הענבה, אסביר את זה בדרך אחרת. יש במדרש מובן שאדם אף פעם לא יפרוש מהציבור. תמיד, אם ציבור מתכנסים, אם זה ללימוד תורה, אם זה לשיעור, אם זה לתפילה, תמיד אדם יהיה חלק מהציבור. זה, יש אומרים שזה יש בזה איסור. זאת אומרת, אם פורש מהציבור, עובר על איסור דרבנן. הוא חמור. אל תפרוש מן הציבור. מה העניין? המדרש מביא, שמעשה היה מלך, עשה יום שמחה, יום גינוסיה. אחרי שמלך כבר 25 שנה, רצה לעשות יום אחד שמחה. ציווה שכל האזרחים יבואו לשמוח איתו ביום הגינוסייה שלו, יום השמחה הגדולה. אבל אמר, אני רוצה שכל אחד מכם יביא איתו איזה מתנה. מה המתנה שתביאו? כל אחד יביא איזה בקבוק של שחר, שחר, ויהיה 3 נקודות בעיר. שם נקודה אחת באזור משכנות העוני, נקודה אחת איפה שגרים העשירים, כל הסוסייטי וכל אלה החשובים, ומקום אחד של הבינונים. אז המדרש אומר, ואמר להם שיום אחד, מהבוקר עד הערב, באותו יום, כל אחד יבוא, ישפוך בתוך חבית גדולה, ישפוך שם בקבוק אחד של שחר. המדרש אומר, היה מקום אחד שכולם הביאו איתם שחר, כן, הביאו, כל אחד שם שחר, מילאו את המקום. היה מקום שני, אחד אמר, אני אביא שחר, השני אמר, מה, האחרים מביאים, אני אביא מים. הביא מים, כולם חשבו זה מים, כמו היום ערק, הוא לוקח ערק, שותה, אתה חושב שהוא שיקור, והוא שתה מים, הוא לא שתה ערק. אז שם שם. אז היה חצי שחר, חצי מים. אז היה סובך מהול במים, ככה הנביא אומר. והמקום השלישי, כל אחד אמר, אני אביא מים, כולם יביאו שחר, וכולם עברו אותו דבר. בקיצור, כולם הביאו מים. ואז המלך, אחרי אחרי כמה ימים, הלך הביא את הפועלים שלו, והם אספו את החביות, בדקו. הוא חבית אחת, כולה מים. חבית שנייה, מים מעורבים עם שחר. חבית שלישית, שחר משובח. אז כמובן, אני שתדה, אלה עשה להם משהו באמצע, עם התראה, על תנאי, נתן להם על תנאי, עבודות שירות. ואלה שהיו והכי חשובים, נתן להם מתנות, יקרות, חשובות וכו' וכו' וכו'. אז כאן המדרש מביא פה דוגמה שאדם לא יאמר, יש אחרים, אני זה. אז אם כל אחד יגיד אני לא, אז אף אחד לא יעשה, מי יעשה את המצווה? אנחנו צריכים, אז כל אחד יחשוב, אם אני לא פה, אף אחד לא בא. כותב הרב חידן, הרב חידן שלו בספרו, יש לו ספר מערכות, יש לו הרבה, אבל אחד מהם מדבק קדמות, הוא כותב שם, הרב חידן, כותב שאדם מזדה, ינצל כל רגע בלימוד תורה. למה? אומר הדוע כתוב, הגמרא אומרת על הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. זאת אומרת, אם יהיה רגע אחד שאין תורה, העולם מתבטל. אומר, תתאר לך, אנחנו לא יכולים לדעת מתי יש תורה, מתי אין תורה. הגמרא אומר, מקום אחר, לעולם יראה אדם עצמו והעולם כולו, מחץ עוונות, מחץ זכויות. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריח את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריח את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. הוא אומר, תתאר לך, אם יש איזה אדם, שבדיוק באותו רגע שהוא בא ללמוד, הוא קם נאמר באמצע הלילה, ואנשים הלכו לישון כבר, הוא קם, ישב נטל ידיים בערך ברכת התורה, יושב ללמוד. באותו רגע שהוא ישב ללמוד, קרה שהעולם היה במצב מאזניים מאוזן, חצי חצי, ואתה ואתה בדיוק זכית באותו רגע ללמוד שכולם הפסיקו והכרעת את העולם כולו לקו זכות. הוא אומר, מרגע זה והלאה, כך מביא הרב חידן בקדמות, משהו פלא, הוא אומר, מרגע זה והלאה כל הזכויות שיש בעולם נזקפות לזכותך. למה? אתה הצלת את העולם. כדי להמחיש לכם את זה, אני אספר לכם מעשה קטן. היה פעם, אתם יודעים, הירושלמים אומרים עליהם, הרבה דברים אומרים עליהם, אחד הדברים אומרים על הירושלמים, שאם הם רואים ים, הם מאבדים את השכל, קופצים למים, לא מעניין אותם, יש גלים, אין גלים, חוף מוכרז, לא מוכרז, יש מציל, אין מציל, קופצים. אז היה פעם, פעם זה היה אולי יותר אמת מהיום, היום העולם קצת השתנה. אז אני אספר לכם שמה שהיה בידותינו, היו בישיבת פורת יוסף, בחורים צעירים, בא הרב בן ציון הבא שאול עליו השלום, אמר לראש הישיבה רבי יהודה צדקה, ניקח את התלמידים יום חופש, כי לא היה אז בין הזמנים. ישיבות ירושלמיות, לא היה מושג שבין הזמנים. עכשיו עכשיו, יוצא פסח, מיד מוצאי פסח, חוזרים אחרי ישרוחק, חוזרים ללימודים. ולומדים רצוף עד סוף אלול, אין באמצע ימי פגרה. אז אמר יום אחד, נעשה נסיעה, הזמינו אוטובוס, נסעו, ועלינו לאוטו, נסענו, לאן נסעו? לנתניה, זה היה המקום היחיד שהיה שם חוף נפרד. אדמור מקלויזנבורג עליו השלום, גאון עולם היה. והוא שם עמד על המשמר, היה. אז אלה ירדו, אמרו להם, לא, אל תלכו לצד הזה, שם יש סחף. אתה יודע שיש בן אדם שדווקא שאומרים לו פה לא, הוא עושה דווקא כן. אז היו איזה שישה בחורים, אלה היו קצת ככה, אתה לא כזה, אל תפחד. בקיצור, רצו, הלכו לשם, הלכו לשם, הלכו לשם, והנה נסחפו, שישה. מיד באו איזה שלושה, ארבעה חבר'ה ככה מהגיבורים, באו, תפסו אחד, זרקו אותו מהר לחוף, את השני, הוא בלע מים, התחיל לבלוע, לצזול, הוא נתן לו סטירה, שתי סטירות, אמם אותו, זרק אותו. וככה זרקו את כולם, הצילו אותם. ונהיה, עכשיו נהיה הצול, אחרי זה שמחה, שרו באוטובוס, זה היה האירוע של היום. הצילו שישה בחורים מטביעה. חזרנו לישיבה, מה היה אחר כך? למחרת, אז הלכו לראש הישיבה רבי עזרא עטייה, זכר צדיק לברכה. היה גאון הגאונים. אמר, איפה, מי אלה שהצילו? אמרו לה, הנה, שלושה בחורים האלה הצילו את השש האלה. אולי בואו, תשמעו, אתם תקראו לבחורים האלה שהצלתם אותם, תזהירו אותם, שכל ימיהם לא יעשו שום עוון. למה? אתם הצלתם להם את החיים. עכשיו, אם הוא יעשה עוון, זה עליך. כי אתה הצלת אותו. תזהירו אותם, אמר להם להיפקה, להיפקה. גם ברור, אתם לידך גיסה, שילמדו תורה. עכשיו, כל התורה שהם לומדים, הבנים שהם יביאו, והתלמידים שהם יעמידו, והתורה שתצא מהם, והמצוות שיקיימו, כל זה לזכותכם. אמר להם, תדעו, זה לא עניין של הצלת נפש, שזה עניין גדול, אבל גם יש גם אחריות. מצד שני, נרובלקום, תגיד להם, שימו לב, שימו לב שלא תעשו עוונות, אבל אם תעשו עוונות, זה על זכותך. אז אם כן, מכאן רואים שאדם, שאם הוא אומר, אני כאן, הכל כאן, למה? אני לוקח אחריות. אנחנו צריכים לקחת, רבותיי, אחריות. כי כל ישראל ערבים זה לזה. זה לא שומר ערב חידה. תא לך שהעולם כעת מהצה, מהצה. ואתה בא ולומד תורה, או אתה מהרהר תשובה בלבך אפילו. איזה זכות גדולה זאת. אתה מכריע את העולם כולו, והיו צריכים לבוא, מי יודע איזה גזרות הם צריכים לבוא. הוא כותב ואומר, תאר לך אותו אדם, מיד נכתב בספר החיים, וכל המצוות והמעשים טובים והתורה והחכמים שיבואו אחר כך בדורות, דורי דורות, עד סוף כל הדורות, נזקף לזכותו של אותו אחד שלמד מתי שהעולם היה מחצה מחצה. לעומת זאת חס ושלום, מי שעשה עבירה באותו רגע, אוי ואבוי, כמעט חרב את העולם. אז ממנה האדם יבין שיש כאן עניין של ערבות. עכשיו, הפלא הגדול זה לא רק ערבות של ישראל. כי אנחנו יודעים, כל ישראל ערבים זה לזה, אבל כאן העולם כולו מחצה עוונות, מחצה זכויות. זאת אומרת, גם מדינות של גויים, היינוח. הרי תפתח את הרמב״ם בהלכות תשובה, מה הוא כותב שם? הוא כותב שם, שהעולם נידון לפי זכויות ועוונות. הוא לא כותב עם ישראל, הוא כותב העולם. והוא כותב שכל מדינה ומדינה, כל עיר ועיר, דנים אותה לפי רוב האנשים שיש שם. אם רוב האנשים הם זכאים, אז העיר הזו נכתבת בתור עיר של צדיקים. ואם יש עיר לא עליכם חוץ מאיתנו, ששם רובם רשעים, נכתבים כרשעים. ואחר כך שוקל הקדוש ברוך הוא, יש לו משקל, קורא לזה הרמב״ם, משקל תמים דעים, שוקל את כל הערים יחד. ואז לפי זה הוא קובע אם העולם רובו זכאי, או חס ושלום רובו חייב. אז זה שכך עושים כמו בחירות אזוריות. עיר, עיר, כל עיר נידונת לפי המדרגה שלה, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא דן את כל הערים יחד, ואז הוא שם במשקל והוא רואה אם רוב העולם זכאי או רוב העולם לא זכאי. לכן כמה אדם צריך להיות, להשתוקק להיות מאלה שהזכאים, ולא רק הזכאים, מאלה שמכריע את העולם בקו זכות, שבזכותו יעמוד העולם. תראה רבי שמעון בר יוחאי, כמה משבחים אותו, כמה מהדלים אותו, כמה זה, למה? כי הוא העמיד את העולם. הוא גרם שהעולם לא יחרב. היו אומנם, הגמרא אומרת ביבמות, אותם 24,000 נפטרו, נשארו, והעולם היה שמם, מה אומרת? שמם. לא היה תורה, לא היה מי שילמד תורה. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ומינה את אותם החמישה, ומהם עמדה תורה לישראל, תראה לך מה זה, זה רבי עקיבא. זה הזכות של רבי עקיבא, שהוא העמיד תורה לישראל, והעמיד את אותם חמישה תלמידים. והמובחר שבהם זה אתה רואה שכל כל ישראל עיניהם צופיות אליו, זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין, ואם יותם בן עוזיהו עמנו, אני עם שניים הם, אני עובדי מהם, הוא ובנו רבי אלעזר. אז הוא יכול, אם רבי אלעזר יהיה איתי, אז הוא אומר מעכשיו עד סוף העולם. ואם יותם בן עוזיהו עמנו, יהיה מתחילת העולם ועד סופו. והאמת שפה יש שאלה, שאלו המפרשים, מה, אם רבי שמעון אומר שהוא יכול לעמוד במשקל, אם הם שלושה, הוא יותם בן עוזיהו ורבי אלעזר בנו, יכריע את העולם כולו לקו זכות, נו שיעשה את זה, ואנחנו נגאל, ננצל. אלא התירוץ הוא כזה, כך כותב רבנו יוסף חיים, שהדיון למעלה זה באותו דור, מי נמצא באותו דור. זה אי אפשר לצרף צדיק שנפטר פעם עם צדיק של הדור הזה. אז רבי שמעון מדבר, אם היה אפשר, אם היה במציאות, שהיו מצרפים את הצדיקים שיש בכל הדורות, וכן מחברים אותם יחד, אז היה הזכויות שלהם היו יכולות ל... אבל שלא נבין לא נכון, ודאי שהצדיקים הנפטרים הם מתפללים עלינו, הם מבקשים רחמים עלינו, אנחנו מזכירים את זכותם, וודאי שזכותם מתעוררת, אבל מצד זכויות וחובות, זה לא מצטרף. הוא אומר, לכן, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, כשנפטר חכם גדול וצדיק, מספידים ובוכים עליו, כיוון שהפסדנו אותו, דור הפסיד אותו. היה לנו אותו, כי אנחנו אומרים בסליחות, היום לחומה, מחסה ביום זעם, זורחים אב אל החשם, הימה עצרו בשביעם. אז יוצא שבאותו דור שנמצא אותו צדיק, הוא מגן על כל דורו. זה כן, זה במציאות כן מצטרף. אבל מדור אחר, זה יהיה אחר. אבל כאן אנחנו דנים מבחינה אחרת, של מחץ העוונות ומחץ הזכויות, זה הולך לפי המעשים של אותו דור והמעשים של אותה שעה, בכל רגע ורגע העולם נידון. כמו שהגמרא מסכת ראש השנה אומרת, לבקרים תבחננו, אחר כך לרגעים תבחננו. זאת אומרת, גם כל רגע דנים אם העולם יכול לחיות, להתקיים או לא. ועל מי הוא קיים? על אותם צדיקים. זה סיפר לי מורי, אומר לנו רבי יהודה צדקה עליו השלום, שפעם אחת הוא היה צריך לנסוע, הכרח אותו, לא היה אוהב לצאת מהארץ, אבל הכרח אותו, המצב של הישיבה היה לא טוב, אמרו לו שהוא צריך לנסוע, נסע לפריז, לא פחות או לא יותר, הגיע לפריז. אומר, וראיתי את הרחובות שם נורא והיום, עמדתי משתומם, איך העיר הזו קיימת? עיר ענקית, עיר גדולה לאלוקים, מעלה מ-15 מיליון תושבים, ויש שם כל חורבן אחד גדול, איזה פריצות, איזה כפירה, איזה וכנסיות וכל זה, לא הבין. אז הוא היה ברובע היהודי שם, באזור שהיהודים נמצאים, והיה צריך ללכת אצל איזה גביר, והגביר אחר משום מה, אז הוא עשה איזה סיבוב שם ברובע היהודי. הסתובב, והנה ראה בית הכנסת גדולה של אשכנזים. שמע, הוא לא הכיר אותה, אז הוא ראה בית הכנסת גדולה. הסתכל מהחלון, ראה שהדלת נעולה, ומישהו רמז לו שאפשר ללכת מסביב, יש דלת אחורית שהיא פתוחה. אומר, נכנסתי, אני רואה שלושה תלמידי חכמים, בלב העיר פריז, יושבים ועוסקים בתורה, במסכת בבא בתרא, ועם כל המפרשים, ודנים, אז הוא לא רוצה להפריע עליהם, ישב שם בצד, ישב, למד באיזה, לקח איזה מסכת, למד, אחרי זה שהם הפסיקו רגע, אמרו לו, שלום עליכם, אתה מאיפה, מארץ ישראל, כולי, אמרו להם, כן. אמר להם, עכשיו אני הבנתי. לא, מה הבנת? אמר להם, לא הבנתי, אני כל הזמן, היה לי קושייה כל היום. עכשיו הבנתי, מה הבנת? לא הבנתי על מה העיר הזו מתקיימת, מי מקיים אותה? איך יכול להיות שהיא לא מחרבת? עכשיו אני מבין, אתם מקיימים אותה, אתם השלושה יושבים פה לומדים תורה, ולא מעניין אתכם מכל מה שהולך בחוץ, מכל העסקים והכספים והיצר הרע וכל השם ישמור, התאוות וכל העניינים, ואתם יושבים פה ועוסקים בתורה, הרי פריז זה דורה גם במאכלים, בכל מיני מסעדות, כל מיני מאכלים, ממציאים, השפים שלהם, כל היום עוד בשר ועוד בשר ועוד בשר, הרוג בשר ושתו יין. אז, ואתם יושבים פה ועוסקים בתורה, עליכם העיר הזו עומדת, בגללכם היא עומדת. מעכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא למחריב אותה. זאת אומרת, שוב פעם, בגלל שלפעמים יש איזה צדיק אחד בעיר, הוא יכול להגן על כל העיר. אין דבר כזה שאיזה מקום יתקיים בלי איזה, עד כדי כך תהלך הרבנו הרי יש לו חקירה, שואל על המן הרשע, תראה מה רצה לעשות, להרוג, להשמיד ולאבד כל היהודים מנער ועד זקן. מה קורה פה? הרי אצל קורח ראינו, הגמרא שואלת, קורח שפיקח היה, מה ראה לשתות זו? ראה שמואל הרמתי עומד לצאת ממנו. אז הוא אמר שצדיק שיוצא ממני, הוא התאחז כאילו בשמואל הנביא ועליו. ולא ידע שחנה כבר הקדימה אותו והתפללה, מוריד שאול ויעד. אז האותיות מוריד שאול ויעד, זה ירד ושמואל יעד. זאת אומרת, הוא ירד, קורח ירד לגיהנם, נועלנו, ושמואל יעלה אותו. אז שמואל לכן סופי תיבות, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. למה? להורות שסופו יהיה טוב. סופי תיבות. זאת אומרת, אותו דבר גם כאן, המן הרשע. מאיפה היה לו את, 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 את הכוח הזה, העוז הזה? בכלל, אם הוא חתם פה, אז גם למעלה נחתם. עובדה שהמדרש אומר שמרדכי היהודי היה בוח, מתפלל, ואליהו הנביא עלה למעלה והתחיל לצעוק אצל משה רבנו, דיבר עם משה רבנו. אז משה רבנו שואל אותו, האם יש צדיק למטה? הוא אומר לו, כן, יש את מרדכי. אז אמר לו, לך תגיד לו שהוא יתפלל למטה ואני אתפלל למעלה. ועוד שאלה שאל משה רבנו את אליהו, הוא שאל אותו, האם זה נחתם בדם או נחתם בטית? כי אם זה נחתם בדם, אי אפשר חס ושלום לבטל. ואם זה נחתם בטית, אז כתוב במגילה, יכתב לאבדם. לאבדם, דרשו רבותינו, לא בדם. חלק את המילה לשתיים. אז לא בדם. מה לא, לא בדם? מה אפשר? אז ובאמת, עמד מרדכי כאן, התפלל, ומשה רבנו למעלה. אבל המן הרשע, מאיפה קיבל את האומץ? והוא אומר, ישנו עם אחד מפוזר, והגמרא דורשת, ישנו ישנו האלוה שלהם, וכולי, הוא רצה להילחם גם בקדוש ברוך הוא כביכול. אומר רבנו הרי, זה מה שהגמרא אומרת, שמבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. מי זה היה? איך קראו לו? נו, רב שמואל בר שילת, רב שמואל בר שילת, הוא היה מצאצאי המן. האמת שיש על זה חקירה גדולה בפוסקים, הרי צריך להתמחה את זכר המלאק, איך יכול להיות? אז התירוץ הוא מהבנות, הוא מהבנות יצא. אז היה להמן הרשע, אומר רבנו הרי, את אותו כוח ועוז, בגלל שיש לו את רב שילת, רב שמואל בר שילת, שהוא היה מצאצאיו, מכאן אתה רואה ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. ידוע ששמחה לא יכולה לבוא לאדם אלא רק מצד רוח הקודש, מצד הקדושה. אז מאיפה היה לו להמן את הכוח הזה? זהו. אז שוב אנחנו רואים מפה הוכחה שכל דבר אני צריך איזה משהו, צד זכות, כדי שאותה זכות תתעורר ותתגבר. אז כל אחד מאיתנו גם כן צריך לחשוב, לכן תראו, ספרי המוסר מרבים לכתוב על מעלת השמחה והשקידה של האדם, וגם ללמוד תורה מתוך רינה, איך הגמרא אומר בסוף מגילה, כל הקורא ולא שירה ולא זמרה, אלא אמר, נתתי חוקים לא טובים, צריך ללמוד תורה בשירה, בזמרה, בשמחה, אמנם צריך רטט וזיע, אבל כנגד זה להיות שמח שאני, ברוך השם, בן של הקדוש ברוך הוא, ואני אמצא בית המדרש, אני רץ והם רצים, הם רצים ואינם מקבלים שכר, אני רץ ומקבל שכר, וכו' וכו'. אז אם כן רואים מפה, כמה אדם צריך להתעודד ולשמח בעבודת התורה. וגם בלימוד תורה, רבנו הרי כותב, שעיקר הלימוד והמעלה של לימוד תורה, והמעלה של קיום המצוות, זה לעשות אותם בשמחה. כי הפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. טוב שצריך לשבת ללמוד תורה, צריך להרגיש שכל העולם יש לו כל העולם. רבנו תם, כתוב עליו, שהיה יושב בפני התלמידים ללמוד, היה הוא שם להם ערימה של דינרי זהב, ואומר להם, הנה יש כסף. אם אתם דואגים לממון, הנה יש ממון. תלמדו, רק תלמדו. למה? כי כשללמוד צריך להיות ללמוד שקט. כתוב אצל יששכר, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ואת שכמו לסבול, והנה מס עובד. אז צריך שקט, שלווה במוח, ולקבל עליך את העול של התורה. אז על ידי זה זוכה, כמו המעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את זה גם כן בגמרא. גמרא אומרת שמעשה היה, תלמיד אחד של רבי שמעון נסע לחוץ לארץ. כבר אז היה את המודה הזאת שהולכים לחוץ לארץ לאסוף כסף. זה הלך, הלך לעשות עסקים, עשה עסקים, חזר עם הרבה כסף. חזר לבית המדרש. אז הגמרא אומרת שהיו יושבים בבית המדרש ולומדים, ובא רבי שמעון בר יוחאי, רואה שהתלמיד מתלחשים ביניהם, הוא עשה הרבה כסף, הוא עשה מיליון, עשה מיליארד, כמה עשה, כל אחד זרק איזה מספר. מה עשה רבי שמעון? ראה שזה לא העסק, והם כולם כעת מתחילים לדבר על ממון. אמר להם, בואו איתי, יצא איתם לבקעה. אמרה אומרת, ואמר, בקעה, בקעה, היא מלאי דינרים. אתה בקעה, תראו לכם איזה בקעה, בבית שמש, שם למטה, פתאום מחר בבוקר הודיעו, שמצאו מלא זהב, כולה זהב. עמדו התלמידים מוכי הלם, באו לקחת, אמר להם, הנה, מי שרוצה, יש לו זהב. והנה, באו לקחת, אמר להם, אמר, תדעו, כל מי שנוטל את חלקו שלו, של עולם הבא, הוא נוטל. זאת אומרת, תדע, אם אתה מבקש ממון, אז אתה על חשבון העולם הבא שלך. ואז אף אחד לא לקח. זאת אומרת, רבי שמעון נוכיח להם שיש מציאות כזאת, שאני אקבל כסף, אני אהיה עשיר, ואני אהיה לי כל טוב שבעולם. אבל זה על חשבון עולם הבא. אז למה באמת לאדם יש, אתה רואה, יש בעיות, יש צרות, יש לחצים. יש שאלה כזאת, כתבו שהחסידים מספרים, שפעם שאלו את הרבי, אחד שאל אותו, אמר לו, הרב, יש לי מלא צרות, יש לו בבית, הילדים עושים בעיות, הם מזיזים כיסאות ממקום למקום, שפים פטפטים שם. למה אתה מדבר שם? בוא הנה. למה אתה מדבר? למה אתה עושה לו ככה? מה הוא עושה לך? אז בקיצור, הוא אומר לו, יש לו צרות, יש לו בעיות, הילדים עושים בעיות, אשתו עושה לו צרות, אתה יודע מה, כן חיסונים, לא חיסונים, כל היום יש להם מה להתווכח בבית. רבים על זה. ויש לו בעיות של הממון, ובעסקים גם כן, הפועלים לא עושים את העבודה כמו שצריך. יש לי מלא צרות, הרב, מתי כבר אני אגאל מכל זה? למה אתה רוצה להיגאל? אומר, אני רוצה לשבת ללמוד תורה, שיהיה לי שוב דעת, אני רוצה שיהיה לי איזה בית ככה, איזה גבעה, פסגה ככה יפה, ויהיה לי שם מזרקות, ודגים סוחים, כל מיני צבעים, וציפורים, יהיה לי שם מצייצות, וכל מיני זה, כלי כסף, כלי זהב, כמו שכתוב בעצם אחשוורוש, נו, מה הוא עשה להם? רצפת בת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב, וכלים שונים. אמר לו, נו, מה עוד? אז הוא התחיל לתאר, מה הוא מבקש? הוא חשב שהרבי עכשיו ייתן לו, התפלל עליו והיפתח לו האוצר. אמר לו, אתה רוצה את זה? אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה? היה משאיר אותך למעלה, אתה רוצה להיות מלאך, אה? רוצה להיות מלאך? למלאך יש כל טוב. אז היה משאיר אותך למעלה, ושם היה לך כל טוב, גן עדן. איזה גן עדן היה לך? אין לך שכר. הקדוש ברוך הוא שלח אותך לפה. ופה בעולם הזה אתה עובד, ואתה תורח, ואתה מתייגע, ואתה מזיע, ויש לך יצרה, ויש הרבה הפרעות. אין חיים בלי הפרעות. נסברתי להם השבוע מה שקראתי בתשובה, יש תשובה של חתם סופר, תפתח אותה בסוף חלק ו', יש לו שם ליקוטים, סימן נ"ט, מריח חתם סופר משהו מבהיל, כותב, ודע שאין יעקב בלי שלבן רודף אחריו. כל מי שהוא יעקב, זאת אומרת כל מי שלומד תורה היום, אתה מסופר, מדבר על לפני 200 שנה. יש איזה לבן רודף אחריו, מציק לו. ותמיד ראיתי, כמו הוא כותב, שכל יעקב יש איזה לבן שרודף אחריו. ולא ראיתי לבן שיעקב רודף אחריו. אין דבר כזה. אלא הפוך. למה זה? הוא אומר, כדי שאדם ידע שתמיד יש לו מפרעות ואילוצים, ויש כל הזמן משברים, ויש התמודדויות, ויש מאבקים, אתה אף פעם לא נח, איך הגמרא אומרת על הפסוק, ושם ינוחו יגעי כוח, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בואי נראה, המיקרופון חזר בתשובה. כן, ברוך השם. בקיצור, אז הוא אומר לו, אז אם כן, תראה אין, וממשיך והוא כותב שם, ולא רק, ואני עצמי, הוא כותב על עצמו, כמה רדיפות הוא רדף, נרדף. הוא כותב, ולא רק מצד עמי הארץ והמון העם, אלא גם רבנים, לא הוא כותב רבנים, היו שרדפו אותו, תחתם סופר, הוא אומר, אשר אין הצדק בפיהם, ולא היושר והמישור, מחכבתם. אז זאת אומרת, בקיצור, הוא כותב בסוף שזה מוסר לאדם והתחזקות שאדם ידע שאין דבר כזה בלי מאבקים. יש מלחמה, כל הזמן אני חי במלחמה. ושקט יש רק שם, בעולם האמת. אבל פה, כדי שיהיה לך שכר, ללמוד תורה הרבה, ויתן לך שכר הרבה. אבל איך לומדים תורה הרבה? יש מאבקים. קר, חם, צמר, רעב, עייף, כולם הלכו לטייל, אני לא הלכתי לטייל, כולם, אני יודע מה, וכו' וכו' וכו'. אז, ואתה בכל זאת לומד תורה. זה המעלה. זה המעלה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. שאיך אמר שלמה המלך? אף חוכמתי עמדלי. מה הגמרא מפרשת? תורה שלמדתי באף, היא עמדלי. שלמה המלך, יש יותר משלמה המלך, והחכם מכל האדם. איזה עושר. פסוק אומר עליו, אין זהב נחשב עם שלמה. ויעז שלמה את ירושלים, וכסף כאבנים. היה, אבנים היו עשויים מכסף. לא היה גנבים בזמן שלמה המלך. לא בית כלא. תראה, זה השיקור משדה בוקר, אתם הכרתם אותו? שמעתם עליו? יש על שמו שדה תרופה. השיקור הזה שהקים את המדינה, אז הוא שהקים את המדינה, מה הוא אמר? הוא מצפה מתי יהיה הגנב הראשון בישראלי. זה מה שהוא חיכה. לא חכם, תמיד חכם, חיפש גנב הראשון. שיהיה הגנב הראשון שעצרו אותו המשטרה, ישים אותו בכלא. הוא ידע שכולם גנבים, לכן הוא אמר, רק השאלה מי יהיה הראשון. אז בקיצור, זה אף חוכמתי שאדם לומד תורה באף, לומד תורה עם כל המאבקים, עם כל הלחצים. דווקא את התורה הזאת, וגם תראה גם שככה אנחנו רואים, אם אדם לומד תורה, הוא זוכר איזה סוגיה אתה כן זוכר, אותה הסוגיה שלמדת מתי שהיה לך צער הכי גדול, או ימים הכי קשים, ולמדת אז, אותה תורה, אתה זוכר אותה הכי טוב. בחינת עכשיו הגמרא אומרת על הפסוק, והמכשלה הזאת, תחת ידיך, מה זה מכשלה? אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, קורה שיש לי איזו שאלה בהלכה, פעלתי מנהה, לא יודע, צריך לחזור, לא צריך לחזור, וזה, ואז, אז הוא בודק את ההלכה לעל בוריה, ואז הוא יודע את הדין, למה? כי זה קרה איתו, זה מעשה שהיה איתו. אז הוא זוכר טוב מה היה. זה תורה שהאדם זוכר. מה? תורה שבאה מתוך יגיעה, מתוך זהה, מתוך תרחה, תורח. לכן כאן האדם לומד כמה צריך לתרוח, כמה צריך להיות גם יחד עם כל הציבור, לזכות עוד אחרים, לא רק לדאוג לעצמו, לדאוג תמיד לאחרים, לתת מילה טובה לשני, לעודד, לחזק, ועל ידי זה אנחנו נוכל להתקדם יותר. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו סופרים את השבעה שבועות האלה, ובאים אחר כך טרורים בליל שבועות, יושבים כל הלילה ערים ועוסקים בתורה. לא זורקים מים אחד על השני, אני יודע מה, יש כל מיני, אלא עוסקים בתורה, יושבים ללמוד תורה כל הלילה. רבי שמעון בר יוחאי כותב פירוש, זה דבריו, זה לא איזו הבטחה שמישהו עשה מודעות צבעוניות וכתב שיש איזה מישהו שהבטיח איזו הבטחה. לא, זה רבי שמעון בר יוחאי עצמו. כותב שמי שיהיה ער כל אותה לילה ולא יישן אפילו רגע אחד ולא יאבד את הזמן, עכשיו לא כל הלילה, אז הוא יבוא בשעה אחת בלילה וגמר בשלוש וחצי והלך, זה לא נקרא. צריך מתחילת הלילה, יגמור את הסעודה, יזרז קצת, ישיר, יאכל משהו, זה וילך מהר לבית הכנסת. יהיה מעשרה ראשונים, יושב ללמד תורה, אז הוא לומד תורה כל אותה הלילה, אומר רבי שמעון, זה הלשון שלו, דיפוק האיש שתה בשנם, יצא מאותה שנה בשלום. כשאני למדתי עם מורבי את הקטע הזה, אז הוא אמר לי, מה נראה לך? בתור בחור. אמרתי לו, מה זה שנה? מתי? עד ראש שנה? לא, נראה לכאורה עד שבועות. אומר, כן, זה הפשט. הפשט הוא עד שבועות הבא, הוא לא ימות. ורבנו הרי בפירוש כותב בשאר הכוונות. ודע, מי שיער כל הלילה הזאת ויעסוק בתורה ולא יישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו. והרשש בא אחריהם וכותב, שדע האדם שחג הפסח והעומר ושבועות כל השנה תלויים בהם. אז אם כן אנחנו צריכים לדעת רבותיי שהימים האלה לימים קדושים, לימים חשובים שאנחנו צריכים להשקיע בהם, שווה להשקיע, וזה משקיע לנשמה, לעולם הבא, ולכל העולם יהיה טוב. אנחנו רוצים להיגאל כבר, די, כמה כל פעם עוד סיבוב בהירות ועוד זה ועוד, ולשון הרע ורחילות והשמצות והמלחמות, מאבקים, זה מבזה את זה וזה מבזה את זה, זה מדבר נגד זה וזה, נורא והיום נהיה. מה, וזה משחית את המידות, זה משפיע, אין דבר כזה שזה לא משפיע. יש בספרים הקדושים כתוב שגם אם אדם פה ענה לו איזה הרהור דק של עבירה, אז זה גורם שהעם הארץ יעשה עבירה בפועל, וזה גורם שהגוי יעשה עבירה חמורה ביותר. זאת אומרת, רק כמה דברים דקים שאנחנו עושים, כי הכל תלוי בנו, אנחנו עם ישראל, בפרט אלה שהנבחרים בעם ישראל, שיושבים ועוסקים בתורה יום ולילה, שהמקצוע שלהם זה תורה, אז מהם, כי מציון תצא תורה, דבר הדברים מירושלים, מהם הם קובעים את העולם, עם העולם, לאן ילך, לשבט או לחסד. לכן צריך האדם מאוד מאוד להתחזק, מאוד מאוד לתת את הדעת, לעבוד את השם כמה שיותר, ולשם שמיים. זה חסר לך. אומר לכם את האמת, שזה הכי קשה. תמיד שאני מגיע ברחמן, ותהיה יראתו על פנינו, ויתן החיטה, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. זה הכי קשה. זה הדבר שהוא בעוכרנו. שאדם לפעמים שואל, נו, איך היה, למדתי טוב היום, איך היה חידושים, היה זה, רוצה לקבל איזה פידבק כזה, מילים. זה, הרמב״ם כותב, זה לילדים, לנשים, או לבעל תשובה בתחילת דרכו. אבל מי שלומד תורה כבר קבוע, צריך להיות עבד השם, מקבל עליי הכל, קשור לעול וכחמור למסוי, ומוכן לקבל את עול מלכות שמיים בכל הכוח, בכל העוצמה, בכל החשק, בכל ה... זה הדבר, לקבל עליו, איך אומר רבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבנו חיים פלאצ'י, היפה ללב, כותב, מה זה שכל בוקר אנחנו מברכים בחוד השחר, יכולה צריך להבין מה קורה פה. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שלא עשני אישה. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שלא עשני עבד. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שלא עשני גוי. אומר, בוא רגע, מה קורה פה? מה? כל יום צריך לברך שלא עשני אישה, מה? וכל יום צריך לברך שלא עשני גוי, שלא עשני עבד. איזה עבד? היום אין עבדים. יש עבדים היום? לא יודע, יש. אולי יש פה ושם שאנחנו לא יודעים. אבל מה מסתתר מאחורי זה? אז הוא כותב דבר פלא פלאים. הוא אומר שאדם הולך לישון בלילה, אז כתוב בפסוק, הפסוק באיוב אומר, מיד כל אדם יחתום. מביאים לו את כל ה-24 שעות, הנשמה, מביאים לה את כל ה-24 שעות שחלפו, והוא חותם. האמת שראיתי הדברי שלום, נכד הרשע, שואל, הרי הרבה פעמים אדם נשאר ער כל הלילה, אז הוא לא ישן, אז מתי הוא חותם? הוא אומר, אין דבר כזה, מוכרח שבלילה, כמה של, לא ראיתי אתכם מחילה. ברוך הבא, שם יגביר כוחך, ותזכה לקדש שם שמיים, כל הימים, בכל מקום ובכל זמן. והשכינה תהיה איתך, שתזכה לעשות דברים חשובים וטובים. צחתה בית שמש שאתה יצאת מקרבה, וברוך השם, מחילה. ראיתי פנים מוכרות, רק הוא הסתיר את פניו, והסתר משה פניו, כשנכנס, לא זיהיתי אותו. חילה. אז אני חוזר לרב יצחק פלאצ'י, עליו השלום, תראו איזה דבר מדהים הוא כותב. הוא אומר, אז הדברי שלום תראה שלפעמים אדם מוכרח שמשהו סמוך לפני חצות או אחרי חצות, לשנייה אחת הוא מאבד את ה... יש לו איזו נפילה כזאת, זה בשנייה הזאת הנשמה עלתה, חתמה וחזרה. אין דבר כזה שלא חותם. ולא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, אחרי 120, אז כל ה... ועודו פה בחיים הוא חותם, מיד כל אדם יחתום. אז בקיצור הדברים, הוא אומר, ואז מחזירים לו את הנשמה, ודנים בשמיים, נו מה עשית ב-24 שעות האחרונות שנתנו לך? עשית מצוות? למדת תורה, פללת בכוונה, עשית איזה חסדים, ורואים, האם כדאי להשקיע בך או לא? הרי כתוב, כי בירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. מה הפשט? זה הפשט. שאם הוא אדם שהוא באמת מנצל את הזמן, מנצל כל יום, מנצל כל שעה, מנצל כל רגע, אז באמת מוסיפים לו. זוכר שמוסיפים לו. כן, זה דבר פלא פלאים. זאת אומרת, פעמים ולאדם נגזר עליו למות חצי, חוץ מכן, לחצי ימיו, ועשה איזה מצוות ומעשים טובים, וזוכר, מעריך עוד ימים. לכן, אתה רואה בגמרא, במגילה, במה ארכת הימים, או שם רשימות ארוכות, כל אור בוחר יבחר שם. אז בקיצור, הוא כותב שדנים אותו. ואם הוא נגיד, לא הלך לבית הכנסת, לא התפלל, או לא הניח תפילין איזה יום, אמרו לו, אתה כמו אישה, אישה פטורה מתפילין, נותנים לו נשמה של אישה. ואז הוא קם בבוקר, אתה רואה אותו, זה לא אותו בן אדם שהכרתי אתמול. השתנה פתאום, פתאום הולך טייל, פתאום הולך זה, לא לומד תורה, כן לומד, אישה. ואז אומר לכן, אני מברך בבוקר שלא עשה אני אישה, כי אישה פטורה מתפילין, אישה פטורה מציצית. אישה פטורה מלימוד תורה, אישה פטורה מתפילה, מצוות עושה שהזמן גרמה, אבל אני חייב שלא עשה לי אישה. אומר, אבל יש אדם אחר שהוא לא שעושה עבירות ולא שעושה, אבל הוא מצא איזה איש חשוב, או לפעמים אפילו את הרב שלו, לקח את הרב שלו, עשה אותו אדון, והוא כל הזמן הולך משמש את הרב, נהיה שמה שלו, מביא לו קוסטי, מביא לו זה, מביא לו ככה, מזיז, מביא לו את הגמרא, וכל הזמן משרת אותו כדי להתגדל. איך אומרים אבותינו? עבד מלך, מלך. אז הוא נהיה משרת כזה. עד שברבות הימים הפך להיות כלי שרת בידי האנשים. או לא רב, נגיד הוא הלך, מצא איזה שר, איזה אדם נכבד או עשיר נכבד, והוא נהיה נושא כלים שלו. עד שמשך הזמן הוא מצא חן בעיני העשיר הזה, והעשיר הזה עשה אותו משרת שלו, המוציא והמביא. אז הוא נהיה עבד של העשיר הזה. הוא לא עבד של השם. איך כותב הרמב״ם? תראו הרמב״ם בתחילת פרקי אבות. ואל תתוודע לרשות. משהו מבהיל מה שכותב הרמב״ם. הוא אומר, ברגע שאתה, אתה לא שייך לעסקנות, לא שייך אותך להיות עסקן, אבל אתה החלטת פתאום להיות עסקן. להתערב, ללכת, לטפל, אני יודע מה. הוא אומר, בהכרח יעשה מה שהשלטון מבקש, ולא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. כך כותב הרמב״ם, בהכרח. ראיתי אחר כך שאותם מילים כתב רבנו יעקב בעל התורים. אחר כך ראיתי שכמה בראשונים מביאים את זה בשם המדרש, אבל לנו אין את המדרש הזה. יש רבי יעקב על התורים, על הפסוק, והפקדת את הנביאים. הוא אומר, שתי מקומות כתוב, הפקד, הפקד עליו רשע, והפקדת את הנביאים. שאין אדם נעשה ראש למטה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה. שם הצינות. זאת אומרת, זה הזהרה לאדם, תיזהר. אז הוא אומר, שלא עשה אני עבד. נרבנת, תיזהר, אל תהיה שרת של כל מיני עשירים ואנשים נכבדים, ואחר כך אתה בגלל זה לא תפלל שחרית, או תכוון בתפילה, או תדלג פה, תדלג שם, תפסיד שיעור תורה וכו' וכו' וכו'. אחר כך, מה זה שלא עשה לי גוי? אומר זה במינן, אחד שעושה עבירות, נחשב בעוון חמור מאוד. חילל שבת, אני יודע מה, חן לבלות וטריפות, וכו' וכו' וכו'. אז לוקחים את הנשמה שלו, ובלילה נותנים לו בבוקר לחזרה נשמה של גוי. ואני באתי לבית הכנסת, סימן שלא עשה לי גוי. אכן, אומר האדם צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. יש מציאות שאדם בתוך, באמצע החיים שלו נתנו נשמה טובה והוא הפסיד אותה. ויש להפך, הוא נולד עם נשמה פחות טובה, והוא עם המעשים שלו, ועם ההתרוממות שלו, ועם היגיעה שלו, הוא זכה לעלות. כן. אז כי מוות החיים ביד לשון, ביד האדם גם. אז ביד האדם יש אם להתעלות, או חלילה וחס לרדת. מכאן יוצא המסקנה שלנו היום, כאן מכל מה שלמדנו, שהעולם כל הזמן במוזניים, כל הזמן שוקלים מעשה כל אדם ואדם, כל יחיד ויחיד וכל ציבור וציבור. וכל אחד מאיתנו צריך להרגיש את עצמו חלק מהציבור. לא להיות שונה. לא לפרוש מהציבור. להיות שייך בעזרת השם על ידי זה רבותיי. תחזק כולנו. אנחנו הלילה ספרנו עומר. תפארת שבתפארת. זה, תפארת זה תורה. זה יעקב אבינו. זה מידת יעקב אבינו עליו השלום. יעקב איש טעם, יושב אוהלים. איך נהיה טעם? שלם? יושב אוהלים. עוסק בתורה. אז זה השם מזכה אותנו שכל חיינו. צריך להתפלל רבותיי על הילדים. אני מבקש. תדעו, רבנו חיים פלאצ'י כותב שעיקר התפילה תהיה בפתיחת היכן, בכל יום. כל יום שיש בו ספר תורה. וכן בשבתות, בחגים, במועדים, אדם יבקש שם, כי אז למה? הזוהר כותב, ככה בשמעון אומר, אמר רבי שמעון, כד מתפתחין, איך כתוב שם? שערי היכל, למקרה והוא בתורה, מתפתחין שערי הרחמים למעלה, ובעלה ממר אחי בריך שבד אמר העם, אז זוהר ויקל דף רשבב, תראו שם. אז רבי שמעון מעין שבשעה שפותחים את האחד כדי לקרוא בתורה, נפתחים שערי הרחמים, שערי השמיים למעלה. אז אומר רבי חיים פנאצ'י, התפילה שלך תהיה בעיקר על הצאצאים. ותראותיי, זה עובד, זה עובד וזה עובד. צריך להשקיע הרבה עם חינוך הילדים, שיהיו יראת השם נגד ביניהם, שיהיו ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ויהיו טובים. וגם אם הם חלילה עושים פה ושם איזה דברים, הם חוזרים, הכל חוזר למקומו הראשון. אז חזקו ואמצו. תודה רבה. ויש בחוץ את הספרים, יש גם ספרים של זיכנו השם יתברך, של 30 שנה של עבודה, של שיעורים על פרקי אבות, אז יצא שלושה, סט של שלושה כרכים, כדאי מאוד, שזה מחיר מבצע כנראה, וגם עוד כמה ספרים, חג השבועות, ותורה בציון, ספירת העומר וכדומה, אז אתם מוזמנים בבקשה, וכדאי, כדי נתמוך על ידי זה, נוכל להוציא עוד ספרים, כי אין מזה שום רווחים, שתדעו. על ידי זה נוכל להוציא עוד ספרים בעזרת השם ולעבוד תורה בישראל. תודה רבה לגבאים הנכבדים, תודה רבה לרב יוסף דניאל, תודה רבה לרבי משה בוטבול, השם יברך אותו ויעלה כוכב מזלו עוד ועוד, נזכה לקדש שם שמיים ברבים. ברוך תהיה, ברוך תהיה. חזקו ואמצו, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה